חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע נקרא פרשת שלח לך, פרשת המרגלים. בוא נעמוד על נקודה נפלאה, חובתו של האדם לגלות את המטמון שבתוכו. בפרשתנו התורה מספרת בדברי המרגלים שהם טענו ואמרו, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. רש"י במקום כותב, שמענו אומרים זה לזה, נמלים יש בקרמים כאנשים, שבעצם אלו הן דברי הגמרא במסכת סוטה בדף למדה, ששם הגמרא שואלת, לכאורה המרגלים שקרנים, מאיפה ומאיכן הם יודעים מה הנפילים חושבים עליהם? מתרצת על כך הגמרא, היות ואותם זמנים דרכן היה להברות את האבילים בחוץ בחצר תחת האילנות, וראו אותם שמטפסים על האילנות, ראו את המרגלים שמטפסים על האילנות, והם שמעו כשהם מדברים ביניהם, תראו אנשים דומים לנמלים בעצים, מכאן הם ידעו שהם אמרו עליהם שהם נמלים. אלו הם דברי חז"ל. ועלינו להבין שני שאלות לכאורה. קודם כל, ראשית, מדוע התורה צריכה לתת לנו את ההדגשה הזאת ולספר לנו מה הם חשבו על עצמם, ונהי בעינינו ככה גבים. את מי זה מעניין מה הם חושבים על עצמם? הרי בעיקר הם באו להבליט את הגודל של הבני אדם שם, שהם ענקים, עד שבעיניהם היינו נראים כחגבים. אז למה לתת לנו את ההדגשה מה הם חשבו על עצמם? שנית, בתורה כתוב, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם, פירושו של דבר, אותו דבר היינו בעיניהם, משמע כחגבים. איך חז"ל באים ומפרשים כנמלים? כמו שחגב הוא אפס לעומת אדם, ככה נמלה לעומת החגב הוא אפס. אז מאיפה חכמים הורידו עד כדי כך כנמלים ולא כחגבים? מאזינים יקרים, כאן התורה מגלה לנו דבר עצום מאוד. בדרך כלל מקובל דרכם של בני אדם, בדרך כלל הוא לא יודע להעריך את היכולות ואת הכישורים שיש בתוכו. ולכן כשיש איזה צורך בפעילויות ציבוריות וכדומה, האדם מרגיש שהוא לא מסוגל, אין לאדם ביטחון עצמי, מתבייש מעצמו שאולי לא יצליח, ובמיוחד בדברים רוחניים האדם לא לוקח על עצמו מטלות ותמיד מצטנע שהוא לא יכול, הוא לא ראוי, ולפעמים הוא חושב שזה בעצם נובע מתוך מידת הענווה, שהוא לא מתרברב, הוא לא מתגאה על אחרים. אבל תורתנו רוצה ללמד אותנו שבעצם ההנהגה הזאת אינה נובעת מתוך מידת הענווה, אלא מתוך מידת השפלות שחודרת לליבו של האדם, או מתוך עצלות. וחובתו של כל אדם להכיר בכישורים והיכולות שלו ולנצלם, כי זה תפקידו של כל אדם בעולמו. ולכל אדם הקדוש הוא נותן כישורים ויכולות התואמות את עתידו כדי להשלים את תפקידו ויעודו בעולם. ואם אינו מנצל אותם, הרי הוא מועל בתפקידו. זהו בעצם המבט של החברה, של דרכי ההנהגה של בני אדם. זה לעומת זה. ובזה נוכל לבוא לביאור הדברים. כותב רבנו עובדיה בר תנורה, שבעצם שני הקושיות אחת מתרצת את השנייה. למה? התורה באה ללמד אותנו. חוק הטבע של בני אדם הוא, מה שאתה רואה את עצמך, מה שאתה חושב על עצמך, מעולם בני אדם אחרים לא יחשבו עליך. אלא תמיד הרבה פחות ממה שאתה מעריך את עצמך, חושב על עצמך. זה חוק הטבע. אין מושג כזה שאם אתה מעריך את עצמך, כך כולם יסתכלו עליך באותו ערך. לא, זה לא המציאות. המציאות היא שמה שאתה חושב על עצמך, אחרים חושבים עליך הרבה 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 פחות מכך. ואת זה התורה באה ללמד אותנו, איך נובע ההסתכלות של אחרים עליך, זה ממה שאתה מסתכל על עצמך. ולזאת התורה באה בכוונה ומדגישה לנו חלק מהבעיה של המרגלים, שזה מתחיל מזה שבנהי בעינינו ככה גבים, שהם הסתכלו על עצמם קטנטנים. אז ממלא בהכרח שהאחרים מה מסתכלים עליהם, לא ככה גבים, לא יכול להיות בעולם, ודאי מסתכלו עליהם כמו נמלים. וזה חז"ל באו לפרש לנו את התורה, וכן היינו בעיניהם, הכוונה היינו בעיניהם קטנטנים, אבל לא באותו קנה מידה שהסתכלו על עצמם. ברגע שהם הסתכלו על עצמם, שהם כל כך קטנטנים כחגבים, לא היה להם את הביטחון שיש מאחריהם בורא עולם שכל יכול, לא היה להם את האמונה הצרופה. אז במילא, אם הם כל כך בתחושות שליליות כאלה, מה אחרים הסתכלו עליהם? חייב להיות שהסתכלו עליהם כנמלים. והדבר הזה לא נובע מהענווה, אלא משפלות. כמו שנסביר, זה שאדם משפיל את עצמו, וזה תביעה על האדם. למרות שהתנה בפרקי אבות בפרק ד' משנה ד', כותב רבי לויטס, איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. אז שלא נתאה בדברי התנה, שפל רוח זה לא שפלות. יש הבדל בין שפל רוח לשפלות. שפל רוח זו ענווה. וההבדל בין ענווה לבין שפלות, שהאדם שהוא ענב, הוא לא מתרברב על אחרים עם הגדולה, עם החוכמה, עם העושר שלו, עם המעמד שלו על אחרים. הוא יודע שזה מתנה אלוקית. זה נקראת ענווה, אבל הוא יודע, אבל הוא יודע שהוא גדול, הוא יודע שהוא עשיר, הוא יודע שהוא חכם, ומנצל את הכישורים ואת היכולות שלו. ועל זה אומר התנה, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שלא תהיה רוחו גבוהה כמו תלמידיו של בלעם, להתגאות ולהתרברב על אחרים במה שיש לו, כי זה לא שלך, זה מתנה קיבלת. ועל פי היסוד הזה נוכל להבין מאמרי חז"ל, תמוהים מאוד מאוד מאוד. ניקח לדוגמה, חז"ל מספרים לנו על הלל הזקן, על הענווה הגדולה של הלל הזקן, מספרת הגמרא במסכת שבת בדף למד עמוד ב', לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ועל יהיה קפדן כשמי. מספרת הגמרא סיפור, שפעם אחת באו שני בני אדם שהתערבו ביניהם, מי יצליח, אם יצליח להכעיס את הלל או לא, על 400 זוז. אחד אמר, אתה לא תצליח, והשני אמר, אתה אני אצליח. על 400 זוז התערבו. ומה עשה אותו אחד שחשב להצליח להכעיס את הלל? הלך בערב שבת, בזמנה אמרה לא היה לו מקלחות ולא טושים ולא כלום, אלא ממלאים גיגית מים ומרתיחים, ומערבבים מים עם מים, ולאט לאט ככה מתרחצים. והוא ידע אחרי מעקבים את הרגליו של הלל הזקן, נשיא עם ישראל, והוא הולך לביתו דווקא בערב שבת, בזמן שהוא יודע שהוא בטח עכשיו מתחיל להתרחץ, להתכונן לכבוד שבת. כאשר הוא שמע כבר את המים מקשקשים, אז הוא הבין שעכשיו הוא מתקלח, התחיל לצעוק ליד הבית שלו, האם הלל כאן, הלל כאן, הלל כאן. הוא לא דיבר אפילו בלשון של כבוד, נשיא עם ישראל. לא כבוד הרב הלל, רבנו הלל, נשיא עם ישראל. הלל, האם הלל נמצא כאן? ובאמת הלל שמע את הקול הזה ששואל אם כאן או כאן, אז הוא ענה בקול, כן, 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 תמתין רגע. ובאמת הוא יצא, ניגב והתלבש, ויצא ואומר לו, מה רצונך? אתה הלל, כן, מה רצית? אני רוצה לשאול אותך שאלה. איזה שאלה? בכבוד, שב, נשמע את השאלה שלך. שואל אותו, למה ראשיהם של הבבליים סגלגלות? לא רק שהוא מוציא אותו מהמקלחת, והוא צריך להתנגב ולהתלבש, ובערב שבת בשעה כזאת, הוא בא לשאול אותו שאלה שטותית, ואז הוא עונה לו, מה הוא עונה לו? במקום לחוס עליו, זה מה שיש לך לבוא לשאול, אומר לו, שאלה גדולה שאלת, והתשובה לכך, בגלל שהמילדות לא יודעות להוציא את העובר בצורה נכנה, ואז ממילא הראש נהיה סגלגל. טוב, תודה רבה, הוא הולך, מחכה עד שהוא שומע שהלל כבר שוב חזר, התפשט, נכנס, מתחיל עם המים, ושוב צועק, הלל כאן, הלל כאן, הלל כאן. כן, כן, רגע, תמתין, והוא יוצא אליו. לא אומר, מה, היית כבר אצלי, למה אתה לא שואל את כל השאלות בפת אחת? לא אומר לו כלום. מה רצונך? רציתי לשאול עוד שאלה. כן, בכבוד, שב, תשאל. שואל אותו, למה העיניים של התרמודיים הן מלוכסנות כאלה? למה? מה ההסבר? וואי, אומר לו הלל הזקן, איזה שאלה עצומה אתה שואל. והוא אומר לו, בגלל שהם גרים במקום שיש חולות ויש רוח, הם חייבים למצמץ את העיניים, לכן העיניים שלהם נהיות כאלה מלוכסנות. במקום שיצעק עליו, יחס עליו, מדבר איתו בכזה חבוד. הוא לא מבין איך זה יכול להיות. ושוב הוא הולך, ושוב הגמרא אומרת, עוד הפעם המתין, וחזר פעם שלישית לעשות לו את זה. וכשהוא שמע שהוא כבר חזר למים, עוד הפעם צעק, הלל, הלל, וחוזר עוד הפעם. מחכה, כן, כן, מתנגב, מתלבש, ובא אליו, מה רצית? השאלה. יש לי עוד שאלה. והוא אומר לו, כן, בבקשה, מה השאלה שלך? למה הרגליים של האפריקאים הן רחבות? וואי, זו שאלה עצומה, אתה שואל. ואומר לו, בגלל שהאפריקאים גרים בביצות מים, אז הם הולכים מחפים, אז מה שקורה, נמתח האור ונהיית רגליים רחבות. זאת אומרת, זה פלא פלאים, נשיא עם ישראל, מדבר אליו בצורה הכי מזולזלת, מתעלל בו, ממש מתעלל בו. אתה מוציא אותו במקלחת 3 פעמים, אותו בן אדם, ואתה לא שואל את כל השאלות ביחד, וגם שאלות שטותיות, ולמרות הכל, איך הלל מקבל אותו, באיזה מאור פנים, באיזה יחס, באיזה חבוד, ומרומם אותו. ואז לאחר כל זה, הוא אומר לו, מה אתה, הוא הלל, שקוראים אותך נשיא עם ישראל? אמר לו, כן. אמר לו, ירצור שלא ירבו כמותך, הלוואי שלא ירבו כמוך. אמר לו, מה עשיתי לך, למה? מה גרמתי לך איזה משהו? אמר לו, כן. בגללך הפסדתי 400 זוז, כי אני התערבתי שאני אצליח להכניס אותך, ולא הצלחתי, הפסדתי. אמר לו, תהיה זהיר ברוחך, ראוי לכך הלל שתאבד על ידו 400 זוז, ועוד 400 זוז, העיקר שהלל לא יקפיד. וככה הגמרא ממשיכה מספרת על 3 גרים שבאו, ובסופו של דבר הלל קירב אותם בגלל הענווה, אני רק לא רוצה להאריך, ידועים הסיפורים. זה גדולת הענווה של הלל, זה מצד אחד. אבל מצד שני, הגמרא מסכת סוכה בדף נון ג' מספרת, דבר ממש מוקצן, שבשמחת בית השואבה היה הלל נכנס, והיה אומר בשמחת בית השואבה, אם אני כאן הכל כאן, ואם אני לא כאן, אין כלום. מה פירוש? זה גאווה ושחצנות הכי גדולה, כולם כלום. איך זה הולך? זה פרדוקס. מצד אחד, שיא הענווה, אורך רוח וסבלנות, מצד שני, להגיד ככה לבטל את כולם. אז ראיתי דבר נפלא, אומר הרב חיים שמולביץ' בשיחות מוסר, שכאן חז"ל מלמדים אותנו בעצם ההבדל המהותי בין ענווה לשפלות. ענווה פירושו של דבר, כדי שנוכל להמחיש את זה, ניקח פקיד ראשי בבנק, שהוא בעצם מנהל את ההפקדות הגדולות וכל יום גלגל מיליונים תחת ידיו. הרי ודאי ובוודאי לא יעלה על ליבו שהוא עכשיו מיליונר ויכול לעשות כל מה שעולה על רוחו כי הוא מגלגל מיליונים. כי הוא יודע שזה לא כסף שלו. אבל מצד שני, הוא מגלה את מלוא האחריות, כי כל הפקדה זה סכום עתק. זה לא באים להפקיד סכומים קטנים. אז הוא מגלה את מלוא האחריות על התפקיד שלו. בדיוק כך זה המושג של הענווה. אדם זוכה לחוכמה, אדם זוכה לעושר, אדם זוכה למעמד, לכבוד. אדם צריך לדעת שהמתנה הזאת זה מתנה אלוקית, זה לא שלך. אתה פקיד, נתנו לך פיקדון, גדולה, מעמד, הצלחה, כדי שתוכל עם זה לעשות את מה שצריך לעשות, למלות את תפקידך בעולם. אז מה יש לך להתרברב על מי שלא קיבל את המתנה? השם נתן לך מתנה, אבל זה לא אתה, זה לא כוחך, זה לא גדולתך, זה לא הצלחתך, זה הצלחתו של בורא עולם. אז אין מקום להתרברב על השני. אם אדם בכל זאת מתרברב, זו גאווה. שהוא מתרברב במה שלו שלו בכלל. הענווה פירושו של דבר, הוא מכיר בערכם של מה שיש לו, אבל הוא לא מתרברב על אחרים. לעומת זה, מה זה שפלות? שאדם אפילו, לא יודע אפילו מה שיש לו. מזלזל. בוא נתאר לעצמנו פקיד כזה, הפקיד הראשי מזלזל בהפקדות. לא מעניין אותו, לא סופר. מיד יזרקו אותו. כי הוא לא יודע לקחת אחריות בתפקיד שלו. הווה אומר, אדם שהוא משפיל את עצמו, מתעלם מכל הכישורים והיכולות שהקדוש ברוך הוא נטע בקרבו, זה שפל. הוא משפיל את עצמו עד עפר. זה מידה גרועה מאוד שהוא שפל. ולכן, הלל ודאי נהג בענווה, ידע את כל גדולתו, כן, הוא ידע שהוא נשיא עם ישראל, הוא ידע שהוא גדול ישראל, אבל הוא לא הלך מכוח זה להתרברב על השני, קיבל אותו במאור פנים, עם כל הקושי והצער שהוא עושה לו, עם השאלות השטותיות שהוא שואל אותו, אבל מצד שני, כשבאים לשמוח, וצריכים שתהיה שמחת בית השואבה, אם האדם יבוא יגיד, אני כלום, אני לא יכול, לא תהיה שם השמחה. הלל טבע מעצמו להיות היוזם של כל השמחה. איך הוא טבע מעצמו? הוא אמר, בלעדיי לא יש שמחה. בדרך כלל מה קורה? כשבני האדם אומרים, יש מישהו, זה הוא ירקוד, והשני ישמח, ואתה כלום. אז כל אחד אומר את זה, ובסוף אין שמחה. אבל אם כל אחד לוקח את עצמו למקום, את היוזמה, וטובע מעצמו, אז כולם ישמחו. זהו המושג, כשאדם יודע להיות מצד אחד ענב, מצד שני, אבל לא להיות מושפל. ההפך, תתבע מעצמך, שיש בך את כל היכולות לשמוח ולשמח את כולם. בדומה לכך מצינו אותו בערך על אותו סגנון, על רבי שמעון בר יוחאי, מסכת סוכה בדף מ"ם מספרת, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, ראיתי בני העלייה והם מועטים. אם אלף הם, אני ובני מהם. אם מאה, אני ובני מהם. אם שניים, אני ובני. מה פירוש? מה, הוא מתגאה? חס וחלילה? רבי שמעון בר יוחאי מתגאה, מתרברב? לא. הפשט הוא שרבי שמעון בר יוחאי טבע מעצמו שגם אם אין צדיקים בעולם, אני מוכן להיות הצדיק הגדול בעולם. טבע מעצמו. כי הוא לא אמר, אני כלום, אני לא יכול. לא ולא. כשהוא נתן לי כלים, נתן לי יכולות, ואני טובע מעצמי להגיע להישגים האלה. ובזה גם נוכל להבין את הגמרא מסכת סוטה בדף ממתת, שהגמרא שמה אומרת, מי שמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא. אמר לרב יוסף לתנה, אל תתנה ענווה. למה אני נמצא כאן? איך אתה כותב בטלה ענווה? אבל אני נמצא כאן, אז יש ענווה. או רב נחמן אמר להם, אל תכתוב בטלה יראת חטא. הרי אני נמצא כאן, אני ירא חטא. אז כולם שואלים, מה? רב יוסף ורב נחמן היו כאלה בעלי גאווה? אתה אומר יש ענווה ואתה מתגאה שאתה ענב. התשובה היא פשוטה. לא שחס וחלילה הוא מתגאה. הוא תובע מעצמו שהוא ימשיך את אותו דרך ואת אותה הנהגה. הוא אומר, אני אזכה להגיע לאותה גדולה של ענווה, שאני לא אתרברב על אף אדם. זה תביעה, זה תביעה, כך גם רב נחמן. לכן יהיה מובן דבר נפלא, אומר הרמב״ם בהלכות סנהדרין פרק י"ב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם יחידי בעולם? הרי יכל להבה, לברוא רבבות בבת אחת. אלא ללמד שכל המאבד נפש אחת מן העולם מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא. אומר הרמב״ם, הרי כל באי עולם בצורת אדם הראשון נבראים. ואין פני כל אחד מהם דומים לפני חברו. לפי כך, אומר הרמב״ם, כל אחד ואחד יכול לומר בשבילי נברא העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה כזאת מתוחכמת, זה כדי שנוכל להפנים את התביעה הזאת מכל אדם. הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם אחד כשהוא ברא את העולם, כדי להבין שכל העולם שווה בשביל בן אדם אחד. ומצד שני, גם כשיש הרבה בני אדם ורבבות ומיליארדים של בני אדם, אין פנים של אחד דומה לשני. למה? אותו שטנץ של אותה דמות האדם, אבל כל אחד שונה לחברו. למה? כדי לתת אפיון מיוחד לכל אדם ואדם. כדי שנוכל להפנים שכל אחד הוא יחידי בעולם. כל אחד, כמו שהפרצוף שלו הוא יחיד, היכולות שלו, הכישורים שלו, הנתונים שלו, הוא יחיד בעולם. בשבילי נברא העולם. כך צריך האדם לתבוע מעצמו, כדי לנצל את הכלים ולגלות את המטמון שבתוכו. כמו שמסופר הרב זושה, תמיד מספרים, הוא אומר שאחרי 120, כשיעמוד בפני בית דין של מעלה, אם ישאלו אותו, זושה, למה לא היית כמו אברהם אבינו, כמו משה רבנו? אומר, אני לא מפחד, זה לא אני, כי אני לא משה רבנו, אני לא אברהם אבינו. ואם ישאלו אותי, למה אתה לא רב עקיבא? אני לא רב עקיבא, מה השאלה? אני מפחד משאלה אחת. ישאלו אותי, למה אתה לא רב זושה? למה לא ניצלת את המטמון, את הכלים, את הכישורים, את היכולות שתמונים ברב זושה? איזו שאלה קשה. זה תביעה קשה. כי כל אדם יש לו את היכולות, רק הוא צריך לגלות אותם. צריך לשאוף להגיע לניצול המקסימלי של היכולות שלו. חשבתי שלפי זה אפשר להבין דבר נפלא, מה שהגמרא מספרת בעירובין בדף נ"ד, על רבי פרדה שאלו תלמיד אחד שהיה מלמד אותו כל קטע 400 פעם, ופעם קרה שהזמינו אותו סנדק ונצרח לחזור 800 פעם. פלא פלאים, איך רב פרדה מוכן לבזבז את הזמן שלו? זה לא ביטול תורה לבזבז על כזה תלמיד שכל דבר 400 פעם, 400 פעם. מה התשובה לכך? חשבתי דבר נפלא. כי רבי פרדה הבין, האם ראית פעם תלמיד שמוכן לשבת לשמוע פעמיים, שלוש, ארבע, 10 פעמים? 400 פעם. תלמיד שמסוגל לשמוע 400 פעם, הווה אומר, הרצון שלו עז ביותר, אדיו לגדולות ומצורות, שווה להשקיע עליו את 400 פעם, את 800 פעם. זה מה שרבי פרדה היה מוכן להשקיע בו, כי הוא ראה בו, התשוקה והרצון שלו הם עוצמתיים, תמון בו כוחות אליים, כי הוא יגלה בסופו של דבר את היכולות שלו. כמו שמספר הסטייפלר בספרו חיי העולם, אז מביא הסטייפלר את הסיפור שכתוב בספר חוט המשולש עם החתם סופר, שפעם אחד בא איזה נער בגיל 17-18 לחתם סופר, הוא רוצה להיכנס לישיבה. הישיבה של החתם סופר היו ענקים בתורה, והוא רוצה לבוא ללמוד. למדת משהו? לא למד. א' ב' הוא לא יודע. כל התלמידים צחקו עליו, איך אתה רוצה לבוא להיכנס לפה? אנאלפביתי, אתה רוצה להיות פה עם עריות בתורה? אז מה הוא עשה? הוא אמר, מה אתם צוחקים עליו? בעזרת השם אתם תראו בסופו של דבר את היכולות שלו, יש לו רצון, אז הוא יצליח בעזרת השם. ואז מה הוא עשה? הוא לקח, הצמיד לו תלמידים ולימדו אותו, בסופו של דבר, למרות כל שהוא היה באמת לומד ושוכח ולא מבין, צריכים לחזור לו עוד פעם ועוד פעם, אבל הוא התעקש ולשב ולמד, והלך וגדל עד שנהיה אחד מגדולי החכמים, היה דיין, היה רב עיר, זו הגיעה לגדולות ומצורות, כיוון שכל אדם יש לו, רק צריך הרבה פעמים להתאמץ לגלות את היכולות ואת המטמור שלו. מסופר על הנצים ולוז'ין, כשהוציא את הספר שלו, העמק שאלה, אז הוא עשה סעודה גדולה מאוד לרגל הוצאת הספר. לא הבינו למה, מה כל כך הדבר הזה, שהוא עשה כזה, בשביל זה רעש גדול. אז בסעודה הוא דיבר, אמר להם, אני חייב להסביר לכולם למה אני עושה את הסעודה הגדולה הזאת לרגל הוצאת הספר. אני אספר לכם מה שקרה. כשהייתי ילד נער, לא הצלחתי בלימודים. באמת היה מצב שלי שלא הייתי לומד, לא היה לי חשק ללמוד, ולא ישבתי ללמוד. ותמיד היו מאוכזבים ממני. וכמה שאבא שלי ניסה והשתדל והכל, לא הלך. עד שפעם אחת אני שומע את ההורים, אבא מדבר, הרב חיים ולוז'ה מדבר עם אשתו, עם הרבנית. מה עושים עם הילד הזה? הילד הזה לא הולך, לא עושים כל מה שאני עושה. אין שום דבר, הוא לא מתחבר לא לתורה ולא ללימוד ולא כלום. בוא לפחות מה יהיה איתו, יהיה כלום, אפס. לפחות נלמד אותו איזה מקצוע שיהיה לו פרנסה. וככה הוא בוכה האבא ומדבר מתוך בחיות, מתוך כאב. והוא כששמע את זה, שהם רוצים לשלוח אותו לאיזה חיית, אולי ללמוד חייתות או משהו כזה, הם הבחיות של האבא, זה זעזע לו את הלב. ואז רץ מאותו כאב, ובא לאבא שלו ולאמא שלו, אני מבטיח לכם שמעכשיו אני אקדיש את עצמי ללימוד התורה. אומר, ומאותו זמן הלך וישב והתמיד ועלה ונתעלה, עד שהיום הוצאתי את הספר העמק שאלה. מה אני רוצה לומר לכם? אם לא הייתי תופס את עצמי, אז מה היה ממני? איזה חיית? אני לא יודע, חיית טוב, חיית לא, זה מה שרצו לעשות ממני. אבל בגלל שהלכתי ותפסתי את עצמי והתאמצתי והשתדלתי, אז היום זכיתי להוציא העמק שאלה. כי לכל אדם יש את הכלים, רק צריך לדעת לנצל אותם. לצערנו הרבה פעמים גם אדם נוהג בזה מה שחושבים כאילו ענווה, אבל השפלות לא רק מתוך שפלות, לפעמים זה גם מתוך גאווה. הרבה פעמים בן אדם רוצה להראות עצמו שהוא ענב, אז הוא באמת מדבר בהשפלה על עצמו. כמו שמסופר על הקומר שבזמן בתקופת הרמב״ם, שסיפרו על איזה קומר שהוא, יש לו ענבה יוצאת מגדר הרגיל, דבר בלתי יאומן, אפילו ילד קטן, הוא מתייחס אליו בצורה הכי מכובדת. הרמב״ם החליט, חייב ללכת, לא יכול להיות, אי אפשר להאמין את זה שזה בגויים כזה דבר. אז הוא הלך, והוא קיבל אותו, את הרמב״ם, מה זה בכבוד מלאכים, ושירת אותו בעצמו, כמו ממש עבד. והרמב״ם יצא מגדרו, איך יכול להיות כזה דבר? לא יכול להיות. הכומר חשוב, הוא מתנהג בצורה כזאת של ענווה, מכבד כל אדם, כל ילד, היה עמום מזה. אבל הרמב״ם אומר, בטוח תמון מזה משהו אחר. אחרי כמה ימים החליט שהוא נפרד ממנו, אומר לו, הוא מלווה אותו והכל, אומר לו הרמה, אתה יודע, יש לי שאלה קשה, אני אומר לך את האמת, אחרי כמה ימים, אני פשוט עמום, כל כולי חושב, בתורה שלנו כתוב, אתה יודע שכתוב בתורה, ומשה האיש ענה מכל אשר, כל האדם אשר על פני האדמה. איך אפשר לכתוב את זה, כשיש לנו כמוך אחד כמוך? זה דבר שלך אורה, התורה היא תורה נצחית, איך זה שנכתב רק הוא? אמר לו הכומר, באמת, אני גם האמת כל הזמן חושב על השאלה הזאת. רק אז הרמב״ם תפס את עצמו, אמר, אתה רואה? אם הוא חושב על השאלה הזאת, כל הענבה שלו זה הצגה אחת גדולה, כדי שישבחו אותו. זה שיא הגאווה שבגאוות. זה כמו שמסופר על הרב יונתן ליפשיץ, שפעם אחת בזמן שהוא גלה, אז הוא הגיע, נקלע לאיזה מקום, ביום כיפורים, וחיפש איפה להתפלל, ואז הוא ראה בית כנסת איזה אדם נשוא פנים, זקן, מכובד, ואמר, אני אתפלל, התחיל להתפלל לידו, אמר, זה המקום הכי טוב, למה הוא ראה איך הוא מתפלל, והוא מתבטל בתפילה, ומתחנן לקדוש בחום, אני אפר ואפר, וכו' וכו'. אז הוא אמר, זה המקום שאני חושב שאין לי ברירה, אבל זה המקום הכי טוב להתפלל בסמיכות. והתפלל לידו, מה קרה? הנה ביום כיפורים מכבד הגבאי עליות, העלייה הזאת, ראשון, שני, שלישי, אחרי זה הוא מכבד את הזקן הזה, הנכבד, בעליית רביעי, ואז הוא קפץ על הגבאי, צרח על הגבי, תתבייש לך, את זה אתה מעלה שלישי ואותי אתה מעלה רביעי, שלישי יותר מכובד מרביעי, למה אותי אתה שם? כעס עליו, לא רצה לעלות לתורה, ממש דיבר דברים קשים נגדו. רבי נתן איש יצא המום, ריבונו של עולם, אני שומע אותו איך הוא מתבטל כעפר, ופתאום עכשיו עלייה, שלישי, רביעי, שלישי רביעי, לא שמענו, זה מה שכואב לו. אז אחרי התפילה ניגש אליו, כבודו, רציתי באמת לשאול שאלה, אני לא מצליח להבין, על מה כל הכעס והקצף הזה, מה קרה, שלישי, רביעי, אני שומע את כבודו בתפילה, איך הוא התבטל, וממש משפיל את עצמו כעפר, איך קורה שבשביל שלישי, רביעי, כל כך לכעוס וזה ביום הכיפורים, אמר לו, מה אתה שואל בכלל, כבוד הרב? איזה שאלה אתה שואל? אני בתפילה, עם מי אני מדבר? עם בורא עולם, כלפי בורא עולם, אני אפס אפסים. אבל הגבי, העולה, הם כלפי עפר ואפר. אז מה אתה משווה אחד לשני? ללמדנו, פעמים רבות אדם מתבטל, מתבטל, אבל איפה ההתבטלות הזאת? רק כל עוד שזה מסתיר ונראה כאילו איזה ענב, תיגע בו, תפגע בו, תראה פתאום עומד לפניך אריה. לכן מוריי ורבותיי מאזינים יקרים, התורה באה ללמד אותנו, חובתו של האדם לנהוג בענבה אבל לא בשפלות, חובתו של האדם לגלות את המטמון שבתוכו, להכיר בכישורים והיכולות שלו ולנצל אותם, כי זהו תפקידו ותכליתו של כל אדם. ולמרות שאנחנו רואים שפעמים רבות בני אדם עושים כאילו כענבה, מבטלים, לצערנו הדבר נובע או משפלות, שהוא לא מוכן לתבוע מעצמו את היוזמות, או מתוך גאווה שרוצה שיעריכו אותו כאילו איזה ענב. וכשאתה פוגע בו אתה רואה שעומד לפניך ויפתח השם את פי האתון כמו אריה טורף. לכן חובתו של האדם לבחון את עצמו ולהבין ולהבדיל בין ענבה לשפלות. חובתו של האדם להכיר בערכים, ביכולות, בכישורים, במתנות שהשם נתן לו, לנצל אותם, למלות את תפקידו בעולם. אסורו להתעלם מהם, אסורו להקטין את עצמו, ויגבה לי בו בדרכי השם. ההפך, כל אדם ואדם, הפנים שלו שונות, כי גם לך יש ייחודיות בעולם, ולכל אחד יש לו איזה יכולת. וכשבני אדם מנצלים מגיעים לפסגות, ולא להיות מושפל ולהתעלם ממה שהשם נתן, כי זה לא ענבה, זה שפלות, או שזה גאווה שמתעטפת בשפלות. יעזור השם שנזכה כולנו להכיר ביכולות ובמתנות שהשם נטע בקרבנו, לנצל אותם בצורה הטובה ביותר, ולמלא את תפקידנו באמונה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.